זו הסיבה שמנהלי השקעות פנסיונים רוצים תמיד את הוודאות הזו.
רוצים משהו שיזוז פחות.
יזוז פחות ויהיה יותר בשליטתם, על השוק הם לא שולטים. על ערכות השווי ומעריכי השווי הם לפעמים שולטים במידה די רבה, בטח בישראל.
אתה בעצם אומר אז, מנהלי השקעות בגופים אחרים מחפשים, רוצים יותר את היציבות שהנכסים האלטרנטיביים, הלא סחירים מספקים, כי זה טוב להם שלא יכתבו מחר בעיתון, הנה הם ירדו ב10% או ב20%, מאשר באמת הערך של הדבר הזה.
חד וחלק, ההשקעות הלא סחירות לא הוכיחו את עצמה. זה נותן הרבה דמי ניהול, והרבה סיפורים שיווקים, אבל בסוף אין בזה תועלת אמיתית למשקיע.
אהלן חברות חברים, כאן תומר ורון, ואתם בפודקאסט הכסף של החיים עצמם, פרק 35, וואו. ואנחנו בפרק היום עם אחד מהשחקנים הראשיים בשוק ההון הישראלי, ילין לפידות. ילין סיימו את 2023 בראש הרשימה של קרנות ההשתלמות, מסלול כללי, אבל בואו, לדבר תשואות במונחים של שנה זה נחמד, זה לא הכי רציני, זה יכול גם לא להציג את הסיפור האמיתי. אז גם אם הולכים למשל עשור אחורה בקרנות ההשתלמות, הם עדיין לגמרי למעלה. גם אם מסתכלים על המסלול המנהייתי בשנים האחרונות, הם עדיין בחלק העליון של הטבלה די מובילים. עכשיו לא, זה לא פרסומת לילין לפידות, אם הם רוצים הם ישימו ממומן ברשתות ופרסומות, לא דואג להם, אבל כן עניין אותי לדבר עם הבעלים של בית ההשקעות, המייסד, יאיר לפידות, לגבי הסיבות לכך. עכשיו, אפשר לצפות לתשובות הצפויות של אנחנו עושים אנליזה ומחקר איכותי, וזה אחלה, אבל לפידות מסתכל פה על עוד סיבה אחת, בדיוק כמו ששמענו בפתיח. ילין לפידות משקיעה בשוק ההון ולא כל כך מאמינה בהשקעות לא סחירות והשקעות אלטרנטיביות. בכלל, שוב, כמו ששמענו, אם אומרים ללפידות השקעה בלתי סחירה, מקבלים מצד אחד נאום סדור, מצד שני המון אמוציות, הוא מתחיל לזוז על הכיסא והטונים קצת עולים, והוא בעיקר לא מבין איך הדבר הזה ממשיך להתנהל. יש לו בטן שלמה על הרגולטור, על הטריקים השיווקיים של התעשייה הזאת, ויש גם אמירה די מעניינת, די מדהימה. מנהלי ההשקעות עוטפים את עצמם בהשקעות הלא סחירות, לאו דווקא כי זה יותר טוב, לאו דווקא כי זה יותר תשואה, אלא בגלל איך שזה עובד, זה לכאורה, כן? לכאורה פחות נודתי. ואז מנהלי השקעות קונים ככה גם קצת שקט ויציבות. אבל לא דיברנו רק על השקעות לא סחירות, לפידות הוא מנהל השקעות ותיק, מנהל השקעות שמאמין בניהול אקטיבי, שזה אומר תכלס, בוא, אני עושה מחקר, אני יודע איזה מניות ספציפיות לקנות עכשיו, כמה להחזיק מהם, מתי כדאי למכור, מי המניה הכי מעניינת עכשיו. ואיך ניהול אקטיבי משתלב עם המגמה הדי מבורכת והריצה ל-S&P 500, למחכה מדד, בפנסיה, בהשתלמות, בגמל? מה הוא חושב על זה? למה בסוף גם ילין לפידות פתחו קרן כזאת? האם נראה בקרוב את ילין מנהלת קרן פנסיה? היום הם לא שם. וגם מה הוא חושב על שוק ההון המקומי ב-2024, מלחמה, מצב ביטחוני, האם השוק פה מעניין, או שהוא עדיין בעיקר מלא בסיכונים. פרק 35 עם המייסד של אחד מבתי ההשקעות המובילים בישראל, אני תומר ורון, מתחילים. יאיר לפידות, הבעלים של בית ההשקעות ילין לפידות. כיף להיות פה, מה שלומך?
תודה, תודה. איך אצלך?
אנחנו נתחיל עם נושא שמאוד קרוב ללבך. הנושא הלא סחיר בקרנות השתלמות, בקופות גמל. עשיתי על זה גם פרק, פרק 33. עם גיא לקן. דיברנו על הבעייתיות של זה, ואתה בעצם צועק את זה כבר הרבה זמן. למה זה לא בסדר?
לפני יותר מעשור ישבה ועדה שהקים הרגולטור לדון בהצעות או מגבלות בעניין ההשקעות בלא סחיר בגמל ופנסיה. אבל הוועדה בסוף המליצה לא להגביל את שיעור ההשקעות בלא שכיר, להשאיר את זה להחלטות ועדות ההשקעה, וגם להמשיך את מה שהיה עוד לפני כן, אני קראתי לזה מודל השיערוך ההיברידי בספרי גמל ופנסיה. מודל השיערוך ההיברידי אומר, אם זה שכיר, תמיד תמיד, אך ורק, נציג את זה במחיר השוק, גם כשהשוק קרס לגמרי, נניח חברה שיש לה 100 מיליון דולר בקופה ואין לה חובות בכלל, ובהיסטריה של השווקים הגיע לשווי שוק של 30 מיליון דולר, כל מעריך שווי יבוא ויתחיל את השווי מ-100 מיליון דולר שיש לה בקופה בלי חוב, אבל זה בשוק נמצא ב-30 מיליון דולר, זה אומר שהרגולטור אומר לך, תרשום את זה ב-30 מיליון דולר, ואפילו אין פוטנוט או הסבר כלשהו, או הערה כלשהי שאומרת, שמע, המחיר לא הגיוני. לא, 30 מיליון דולר, משם בא השיערוך, ואין שום נתון מעבר לזה. בלא שכיר, בא הרגולטור ואמר, טוב, אין ברירה, אין לי מחיר שוק, אז מה אני אעשה? אז אין לי ברירה, אני אלך לאזורים של IFRS והערכות שווי, וכל הדברים שמתרחשים בספרים של תאגידי. אבל הבעיה הגדולה שאני הצגתי במאמר שכתבתי לפני 10 שנים, והדגמתי אותו מספרית, אומנם בדוגמה מוקצנת, זה שההוראות הכוללות של הרגולציה, שערוך היברידי אחד, והעברות כספים ומשיכות חופשיות בכל מצב שוק, יגרמו לכך שאחד, תהיה תאיה חמורה של הציבור, על ידי השערוכים של הלא שכיר, כאילו הנפילות בשווקים לא נוגעות להם, ואז אתה תחשוב, כעמית, תשמע, הם לא יורדים, אז הם מצוינים, בוא נעבור אליהם, בשעה שהערכים הלא שכירים לפעמים נמצאים אצלהם הרחק הרחק מעל השווי שזה היה מקבל בשוק, לו זה היה הופך להיות שכיר, ואז אתה מגיע לקופת גמל עם הרבה לא שכיר, דווקא בזמנים הכי לא נכונים להגיע אליה, ולמעשה אתה קונה במחירים שלפני נניח הבועה, או בזמן הבועה, נניח קח את עידן היוניקורנס לפני 2-3, כן. אם היה לך תיק גדול בקופת הגמל, שלא קיבל עדכון של השוואים ביחס למחירים ששררו בבועה, או שאז גייסו, או שאז שירחו כלפי מעלה מאיזה ראונד, אם אתה מעביר לשם כסף, זה אומר שקנית את חלקך היחסי בזכויות בקופה, בחלק הזה הלא שכיר, במחירים המופקעים והדמיוניים של הבועה, ודיללת את הבעיה לאלה שקיימים שם. עכשיו, אם אתה עוזב אותה, זה בדיוק הפוך. אם אתה עוזב את הקופה, מכרת את חלקך היחסי באותו סטארט-אפ ששוויו בשוק האמיתי, ברור שפחת דרמטית, אתה מוכר את זה לשאר האמיתים שעוד נשארים שם, במחירים המופקעים של זמן הבועגה. כל הקטע הזה, הגדרתי אותו כבעיה שתגרום לגניבת זכויות פנסיוניות ברישיון, של הרגולטור.
ואיפה הרגולטור?
אני קראתי לרגולטור לטפל בזה אז, אני גם הצגתי הצעה לטפל בזה, עם קביעת בנצ'מרקינג בחק הלא שכיר, בטח בזמני משבר, שעליהם, שיוכפלו ערכות השווי הלא שכירות במצב כזה, בירידות, בפקטור של ירידות השוק, השכיר, וזו הדרך היחידה שאמרתי שקיימת לאגן, על הנותרים בקופה מפני יציאת כסף, שמקבל את הערכים הלא ריאליים האלה של לפני המשבר, על חשבון הנותרים תמיד. הקטע הזה שגניבת זכויות פנסיונית, הזהרתי והדגמתי את זה אפילו בדוגמה סינתטית מספרית, איך אני גנבתי, איך אחד גנב מהשני ברישיון, רק בתהליך הזה של הזזת הכספים שלו בין שחקנים שיותר, אם לא שכיר, לכיוון אלה שפחות וכן הלאה, הרגולטור, אני אישית הצגתי את זה לרגולטור, כולל הרגולטורים הקודמים, הצגתי את זה בפגישה, בעיניי, אני אומר את זה עכשיו, קשה לי להגיד את זה, אבל זה רשלנות של הרגולטור, שלא טיפל בבעיה עד היום, וכפי שרואה חשבון גיא לקן, הדגים את מה שאמרתי לפני 10 שנים, בפועל, אמפירית, על המחקר של תחילת הקורונה וכו', זה דבר שחייב לקבל טיפול אתמול, לא היום.
ובעצם אתה אומר, אז גם נפגשתי עם רגולטורים, גם בעבר, גם בהווה, והכדור, התפוח אדמה הלוהט הזה מתגלגל, בינתיים לא קורה כלום.
אני יודע שהם שקלו, הם ידעו שהדברים נכונים, אבל התלבטו בקושי הגדול איך לטפל, וזה טכנית, אני חושב שאחד הדברים שעלו לקראת, בוא נגיד, בשנה האחרונה, זה האפשרות שהחברה מצטטת במכרז הבא, כמו שהרי ריבית, אולי תידרש להפעיל פקטורים או מול בנצ'מרקינג מהשוק השכיר שיגזר על הלא שכיר, למעשה בכיוון שאני דיברתי עליו, אבל זה עדיין רחוק מאוד מיישום.
הסתכלתי אצלכם בקרן השתלמות כללית, במסלול הכללי נקרא לזה, אחוז לא שכיר, נמוך מאוד, חד ספרתי, אזור ה-7, 8, 9 אחוז, איפשהו שם, חברות ביטוח אחרות, בתי השקעות אחרים, 25 אחוז, 30 אחוז, מה הם לא רואים שאתה כן רואה?
טוב, זו השאלה ששאלו אותי לאורך השנים כל הזמן, אמרו, אתה אומר את הדברים כך, אבל תראה, כולם, זה מה שהם אומרים שמצוין, והם מוצאים הזדמנות פנטסטיות.
אולי יש בזה גם דברים טובים.
הכל נהדר, אלא ש... שים בצד את תוצאות 2023, ששם האנליסט ואנחנו כמובן הובלנו בענק על כל החברים עם הלא שכיר הרבה, כי פה אתה יכול להגיד, מה זה השוק עלה וכו' וכו'.
שנה ספציפית.
לך אחורה לחמש שנים, שעברת כבר ups and downs בשוק, סייקלים שלמים, גם שם אנחנו והם מובילים. מה זה אומר? למרות שפוזיציית האקוויטי האמיתית, האפקטיבית במסלולים רגילים של חלק מהם, היא 60 אחוז, 65 אחוז, איפה שאנחנו 46 אחוז, כי אין לנו אקוויטי, אני מדבר על אקוויטי לא שכיר. הם יותר בפוזיציית אקוויטי, ובכל זאת לאורך זמן עשו פחות. הבוטום ליין של העניין, ההשקעות הלא שכירות, איזה הול, אז זו ההשקעה בודדת פה ושם, שהצליחה, וכמובן הדברים האלה קיימים, אבל אם אתה בודק את התיקים השלמים בדברים האלה, התוצאה היא ברורה, ההשקעות הלא שכירות לא הוכיחו את עצמה. בעולם הגמל והפנסיה, עזוב את העולם של יחידים, שתכף מדבר עליו, שהם מנסים להתקרב לעולמות האלה גם.
כן.
שמצבם יותר גרוע. אבל גם בעולם הגמל והפנסיה, שהוא יותר מקצועי, והעלויות שלו הן הנמוכות באופן יחסי ליחידים ודברים כאלה, גם שם, לאורך זמן, בסייקלים שלמים, זה לא הניב תוצאות. ודרך אגב, אם אתה מסתכל על מסלולי המניות, אז זה שמישהו מחזיק עוד 15% אקוויטי מעבר למניות שכירות, הוא מחזיק ומה זה אקוויטי לא שכיר? זה מניות בסטארט-אפים, מניות בחברות רגילות, אבל לא שכירות.
שעוד לא הונפקו.
עוד לא הונפקו. פרייבט אקוויטי, ונצ'ר קפיטל קרנות, נדלן, קרנות אקוויטי נדלן, כן. כל העולם הזה ביחד, זה אקוויטי לא שכיר במהותו. כשאתה מחבר את זה, כשאתה מחבר את זה למניות השכירות, זה הטוטל פוזישן של האקוויטי שמחזיקים החברים האלה, וזה גבוה משלנו. אם אתה הולך למסלולי המניות, כנגד מה שהם מחזיקים במכשירים האלה, ללא שכירים, אני מחזיק מניות שכירות נוספות. ואז אין להם פוזיציית אקוויטי כוללת יותר גבוהה ממני. ושם, הפערים לטובתנו ולטובת האנליסט עוד יותר גבוהים מאשר במסלולים הרגילים. מה שמוכיח עוד יותר את הטענה שאני אומר פה, שזה לא הוכיח את עצמו בכלל. למה זה לא הוכיח את עצמו? שאלה מצוינת. בין היתר זה העלויות של זה.
העלויות של זה שבעצם גורמות לחוסכים, לחוסכות, לשלם דמי ניהול נוספים.
ברור.
אז אני אשאל...
וטוב שהרגולטור חידד את הדברים בשנים האחרונות, ועכשיו מציג את התמונה הכוללת, כולל הפרוג'קשן שכל אחד מהמנהלים חייב לשים קדימה, ועכשיו סוף סוף רואים את העלויות הכוללות, ואפשר לשקול אם זה בכלל הוכיח את
עצמו. אז אני אשאל אפילו עוד יותר, אתה אומר זה לא הוכיח את עצמו, החישוב שאתה עשית בחמש שנים האחרונות, בעשר שנים האחרונות, גם מנהלי השקעות אחרים כנראה יודעים לעשות את זה, והם עדיין שם. איפה היתרון, למה הם רוצים להיות שם?
תראה, בוא ניקח אפילו שתי אנקדוטות נוספות, מספרים לך למשל, שעולם, עד לפני שנה, שנתיים, שלוש, אמרו, בעולם התשתיות יש לנו הזדמנויות השקעה פנטסטיות, אנחנו הפנסיונים, שלא קיימות בשוק השכיר. רצה המקרה, או לא המקרה, זה היה כיוון שיווקי של מי שארגן את זה, שהיום הנפיקו גם בבורסה קרנות תשתיות. ג'נריישן, קיסטון, אלומה, שהם אומרים, אנחנו שחקן של השקעה בתשתיות, בתחומי תשתית למיניהם. כך את ג'נריישן היום, הסדר גודל שהמניה שלה נסחרת בבורסה היום, זה כ-50% מהעון העצמי בספריה שמבוסס על השערוכים, שהם שערוכים בסגנון המוסדיים. השוק לא מקבל את השערוכים האלה בכלל, לכן אחרי התיקון שהיא עברה, היא הייתה גם ב-30%, תקנה את הסכמי הניהול והכל, עדיין יש פער עצום בין התמחור של השוק לאותו פורטפוליו, לבין מה שערכות השווי של אותו פורטפוליו יושבות גם היום, ולכן זה מנופח יחסית למחירי השוק גם היום, כנ"ל זה קיסטון וכנ"ל אלומה, לכן כל הסיפור, אני לא רואה תחום אחד, שבו הם הצליחו לאורך זמן להניב תוצאות יותר טובות, בזכות הדברים האלה, עוד פעם, אני לא מדבר על השקעה בודדת, השקעה בודדת יכול להיות שהייתה השקעה מצוינת, אבל אם אתה מסתכל על התיק השלם, זה המצב.
לדעתך, חוסכים חוסכות לפנסיה, צריכים להסתכל על מסלולי ההשקעה, ולבחור אותם לפי כמה שפחות אחוזים בלתי סחירים?
לא, אז בוא אני אדבר שנייה על החוסכים הבודדים, מהזווית של השקעות ישירות שלהם גם, מעבר למה שהם מקבלים בעקיפין דרך אולם הגמל והפנסיה שלהם. אז כמו שאנחנו יודעים, בתקופה האחרונה נחשפות עוד ועוד פרשיות של בעיות בקרנות GPs כאלה ואחרים של כספים, שאיך אומרים, מה שחשבו שיקבלו אל מול מה שמתברר בפועל, ואני חושב שזה עדיין רק קצה הקרחון, ועדיין יהיו עוד הרבה דברים מפוקפקים שיצוצו בהמשך הדרך. אני סבור שלמשקיע שאיננו מוסדי, ואיננו כשיר מתוחכם, אסור להתקרב למכשירי ההשקעה הלא סחירים. אסור להתקרב. זה הכל שדה מוקשים אחד גדול בשבילו, ואני מציע לו מאוד לא להתקרב.
זה בתיק הפרטי?
זה בתיק פרטי.
אוקיי.
עכשיו בתיקי השקעות של מוסדיים, אז במוסדים, עוד פעם, הסיבה שמוסדים אוהבים את העולם הזה, זה היכולת להשפיע יותר ליניארית על השווי לאור זמן. אני לא מכיר מנהל השקעות שפוטר, שההשקעה שלו עבדה ליניארית לאור זמן. אז לא באים אליו בטענות. מתי באים אליו בטענות? אם הוא מושקע כולו בשוק, והשוק נפל, והוא שם והתיק שלו צנח דרמטית, והלקוחות מקללים ועוזבים, והבוסים אומרים לו, מה עשית לנו, אתה מבריח, רווחת לנו את כל הלקוחות, שלא דברים מיתרה מזלו, והוא נמצא גם מול האחרים במיקום גרוע, אז זו הסיבה שמנהלי השקעות פנסיונים רוצים תמיד את הוודאות הזאת, רוצים את השיערוך הליניארי לאורך זמן עם מערכות השווי.
רוצים משהו שיזוז פחות.
יזוז פחות ויהיה יותר בשליטתם, על השוק הם לא שולטים.
כן.
על מערכות השווי ומערכי השווי הם לפעמים שולטים במידה תרע, בטח בישראל, באופן יחסי. הם יכולים להשפיע עליהם ועל איך שהם יבנו
כן, את החוק. כן, יכול להיות שזה גוף גדול בא למעריך שווי, אומר לו, תשמע, בוא, הריבון הזה, אתה יודע, תחכה עוד קצת.
בוא נגיד, אני לא יודע, אני לא נמצא בסרט הזה, אבל ברור שמול מעריכים שמתפרנסים מהדבר הזה, וזה עיקר עיסוקם ודברים כאלה, מול מנהלים גדולים שיש להם אינטרס לראות בסדר בזמן כזה או אחר, זה דבר שהוא conflict of interest.
אתה אומר, אבל אולי מנהל ההשקעות מפחד ש-100% מהתיק שלו יהיה שכיר, כי השכיר זה שוק ההון, ושוק ההון הוא תנודתי, והוא יכול ליפול.
נכון.
אתה שם.
אני שם, אבל זה נתן תוצאות יותר טובות מאלה שלא היו שם.
אבל אתה לא מפחד שיהיה איזה שנה אחת שפתאום יגידו, רגע.
לא, בשנה של ירידות, אלה שמציגים וממשיכים להידבק למחירים שלפני המשבר, ולהגיד לך שזו המציאות, למרות שזאת לא המציאות. בוא נגיד, אני נתקלתי ממש בעת האחרונה באיזה סטארט-אפ שהיה יוניקורן בכיר לפני, בזמן הבועה שלפני שנתיים, שלוש.
הוא הספיק להנפיק או עוד לא?
לא, כמובן שלא. Okay. מי שהספיק להנפיק, אי אפשר את הישראבלוף להמשיך.
נכון.
כי הוא ירד ב-80% ממוצע, והוא מציג את מחיר השוק. לא, כל אלה שלא הנפיקו, זה גולת הכותרת. אלה שלא הנפיקו, תוכיח לי שאני שווה פחות. מי אמר שאני שווה פחות? אבל אני יכול להגיד לך ששמעתי, שאלתי את שחקן שהוא אחד המובילים בישראל, באחרונה ממש, שהוא שחקן בתחום מה שנקרא הקרנות השניוניות, הסקנדרי, יש בישראל כולה שניים או משהו כאלה שעוסקים בזה, בעולם הוונצ'ר קפיטל, ושאלתי אותו על אותה חברה שהייתה יוניקון בכיר וכו' וכו' ומוצגת קרוב לערכים האלה לדעתי גם היום, כמה אתה מתמחר את זה, אם אתה קונה את התיק הזה, שבתוכו המניה הזאת נמצאת. אז הוא אמר לי, אני מתמחר את זה באפס.
וואלה.
זה מה שהוא ענה לי על השאלה הספציפית ששאלתי. אז לכן אני אומר לך, הפערים יכולים להיות מטורפים בעולם הוונצ'ר קפיטל, ודרך אגב, מעבר לזה שאין ראונד, אז אתה אומר, מי אמר שזה שווה פחות? אפשר לנסות למתוח את הראי, היום יש גם טכניקות, איך לגייס כסף בעולם הוונצ'ר קפיטל, ועדיין להסתיר את הירידות האמיתיות, קוראים לזה סייף, שמעת על המכשיר הזה?
אתה מגייס ושומר על איכשהו על אותו שווי.
אתה מגייס, אבל אתה אומר שזה שווה מיליארד דולר המוכר. אין בעיה, נגיד שזה מיליארד דולר, תכתוב בפייר שלך שזה מיליארד דולר, אבל אני אקבל 30% הנחה על הסיבוב הבא או האקזיט שלך, 30% הנחה, ולא יותר מנניח 500 מיליון דולר, או 700 מיליון דולר, או אני לא יודע מה, ואז אתה יכול להמשיך להגיד, אני שווה מיליארד, אבל לפי העסקה זה ברור שאתה לא שם ורחוק משם, אבל הצלחת לסחוב עוד זמן בלי להפחית, או להפחית משמעותית כמו שאתה צריך.
אבל אתה בעצם אומר אז, מנהלי השקעות בגופים אחרים, מחפשים, רוצים יותר את היציבות שהנכסים האלטרנטיביים, הלא סחירים מספקים, כי זה טוב להם שלא יכתבו מחר בעיתון, הנה הם ירדו ב10% או ב20%, מאשר באמת הערך של הדבר הזה.
חד וחלק, תראה, גם אומרים לי, בארצות הברית הם גם משקיעים, נכון? אבל רוב ההשקעות בארצות הברית, קרנות הפנסיה האמריקאיות, הן קרנות של מעסיקים ציבוריים, או נטייה ציבורית, למשל, קרן הפנסיה הגדולה בארצות הברית, קלפרס, עובדי מדינת קליפורניה, השוטרים והמורים והקבעים, ומה שאתה רוצה, הם כולם מבוטחים בקרן הזו. עכשיו, בקרן פנסיה זה, כשיש חישוב של הפנסיה העתידית, וה-present value, הערך הנוכחי שלה היום, שזה צד ההתחייבויות, אל מול צד הנכסים, שזה כל ההפקדות שנכנסו, והצועה שלהם, עכשיו, הפער בין ההתחייבות בפרזנט וליו, לבין הנכסים, אסור שיהיה גדול מדי בקרן פנסיה, אחרת, באים העובדים, נניח שהכל נמצא במניות סחירות, והם ירדו ב-50%, פתאום הבור בין הנכסים להתחייבות המובנות, עלה דרמטית, במצב כזה, או שיש הסכם מראש, או שאז באים נציגי העובדים, ואומרים למעביד, אני דורש עכשיו, שתפקיד מיליארדים לתוך הקרן, כדי לחסות את הבור הזה. ואז המעביד צריך להכניס את היד לכיס, ולהעביר לשם כסף. גם הוא לא רוצה את זה. לכן גם לא חלקים לא שכירים כאלה טובים.
אוקיי, מעניין. מה, לאן אז הדבר הזה ילך, העולם הלא שכיר? אנחנו נמשיך לראות אותו, אנחנו נראה את הרגולטור מגיב.
תראה, בקטע של עולם לא שכיר, הרי הסיפור שאתה נכנס לקרן קלאסית, private equity, venture capital, אתה נכנס לעשר שנים, לפעמים יותר, לתוך הסיפור הזה. אתה נפרד מהכסף לזמנים ארוכים שאנשים פרטיים מתקשים לקחת כהתחייבות. מול זה, שוכלל השוק בעשור האחרון, אמרו בוא נכניס, נמצא דרך להכניס גם במיוחד את החבר'ה הפרטיים יותר, דרך פמילי אופיס או לא.
עם הרבה, אתה יודע, מנטרות שיווקיות, ושם המשקיעים הגדולים, וזה לא עם קורלציה לשוק ההון.
הקורלציה זה הבלוף הכי גדול. הדרך הקורלציה זה כמו הפיקדון לשש שנים שעולה ב3% לשנה בלי קורלציה, סטיית תקן אפס. אבל זו בדיחה, כל מי שמבין יודע שזה בולשיט, והפרזנט ולו שזה נע ונד כל הזמן, וגם אם קופת גמל תחזיק את זה, זה יעלה וירד, כי היא חייבת להבן את זה בציטוט משערי ריבית, שזה הריבית האקטואלית עכשיו. אז כל הנסיבות האלה של פרייבט אקוויטי, יצרו בעיה להשיג את המשקיעים הפרטיים, ובשבילם שכללו את השיטה, ועברו למודל, או בחלק מהדברים, למודל של open-ended fund. אז אופן, אתה משקיע לטווח ארוך, אבל אם תצטרך נזילות בדרך, יש לנו פתרון בשבילך. אתה תגיש בקשה, ופעם ברבעון אנחנו נאפשר פדיון למי שהנזילות חשובה לו עכשיו, ואיך פודים אותך? בנב, בשיערוך, העדכני. אז בתור דוגמה, אחד בישראל כל שלושת קרנות הפיר טו פיר, שמשקיעות בלא שכיר, כולם נתקעו עם הסיטואציה הזאת, שבאו אליהם המשקיעים ואמרו,
אוקיי, אז תביא את הכסף.
תביא את הכסף. עשית ביצועים מופלאים עם השיערוך שלך, אבל תביא לי את הכסף בנב. ואז כולם, כל השלוש, סגרו את הדלת, ואמרו, עכשיו הלכו לאותיות הקטנות, רק עד 5% ברבעון או לא יותר, והשאר תקועים לשנים. גם לבלקסטון הגדולה, מפלצת הפרייבט אקוויטי, יש קרן ריט שהייתה אופן אנדד עם איזה 70 מיליארד דולר, שעשתה ב-22 איזה 3-4% או משהו באזור הזה, כשכל הריטים באמריקה מכל הסוגים הסחירים ירדו בין 20-40%. אז באו המשקיעים המתוחכמים שלהם, ואמרו להם, חבר'ה, כל הכבוד על הביצועים, אבל תביא לי את הכסף במחיר הזה. ואז גם הם הלכו בסוף לאותיות הקטנות, וגם הם סגרו את השערים, וגם עברו למודל הזה של עכשיו נוציא אותך על פני כמה וכמה שנים. מודל ה-open-ended הוא לא, הוא בלוף. הוא בלוף למצב קשה בשווקים. המצב היחידי שהוא נותן לך פתרון, זה אם השווקים נהדרים, ורק לך יש בעיה ספציפית שנזילו. אז תגיש את הבקשה, ואז ישחררו אותך בנב וכו'. אבל כל מצב שהשווקים במשבר ואתה תעשה את זה, חפש את החברים.
אני רואה אותך, אתה יודע, תוך כדי הדיבור, זה מאוד ככה אמוציונלי, ואתה זז. אני אזכיר לך אגב גם להתקרב טיפה למיקרופון, אבל אי אפשר שלא להרגיש שאתה יודע, אתה מרגיש כמו זה שעמד בשער וצעק, והנה באה עליית הריבית, וקצת חשפה את הבלוף הזה של השקעות לא סחירות.
תראה, אני לא אקרא לזה בלוף מוחלט, אבל יש פה בעיה אינרנטית, לכן כתבתי עליה את המאמר ואת ההדגמות, ופניתי לרגולטור לפני 10 שנים, ואמרתי לך, אחד יש את בעיית ההטעיה בנתונים, והטעות שבהסק המסקנות, כשאתה עובד במודל שערוך היברידי, להגיד, כמו להגיד בפיקדון, בשישה, אין, הסטיית תקן שלי 0, 103, 106, 109, ככה אני עולה כל שלושה חודש, כל שנה בקו ישר, סטיית תקן 0, זה בולשיט ממדרגה ראשונה, שמאכילים את הציבור בגדול, ומספרים לו על ניתוק מהמתאם עם השוק, ואני לא קשור לשוק, ואתה בטוח שהכל בסדר, רק לא מספרים לך שהדבר היחידי, זה שאתה מציג בזמנים כאלה של משברים גדולים בשוק, את הדברים הלא סחירים, במחירים מנופחים בגדול, מול מה שכל דבר כזה נסחר היום בשוק, ולכן מי שיכול לצאת משם, צריך לצאת משם ולמכור במחיר המנופח הזה, כמו שעושים בבלקסטון או בפיר טו פיר, תביא את הכסף, אני אקח אותו למקום שנפל בשווקים.
כן.
אז אני באמת דיברתי על זה, וזה ניסיתי להזהיר, לצערי, לא היו כמעט מצטרפים לאורך שנים, ובאמת הסיטואציה שקרתה, שאני מעבר לזה שבתחילת השנה הזהרנו, שכל המחיר, של, נקראתי לזה פצצות זמן מתקתקות, שנמצאות בלא סחיר, בעולם הטכנולוגיה, הנדלן באמריקה, וכל מיני דברים כאלה, התפוצץ במשך הדרך, אי אפשר להסתיר אותו, אי אפשר למנוע את זה, ובסוף ב-23 ראינו את הפערים הגדולים, שעשינו מול אותם שחקנים, אני מדבר על, כמו שאמרתי קודם, הרבה מעבר לזה, לא על שנה מסוימת, שבה הפצצות התפוצצו אצלם, אלא זה של אורך שנים, ובפרט תסתכל על המסלולים המנייתיים בחתכי זמן ארוכים, עשינו יותר טוב מכולם. זה הדוגמה הכי טובה, שזה לא מני ולא נותן פירות, זה נותן הרבה דמי ניהול, והרבה סיפורים שיווקים, אבל בסוף אין בזה תועלת אמיתית למשקיע.
אז הנה, האמת היא, עשיתי בדיקה 10 שנים אחורה, האמת במנייתי זה לא היה 10 שנים, כי לא היה נתונים על כולם, אבל הנה מ-2016 עד סוף 2023, אתם במנייתי מעל 110%, אנליסט מספר דומה, טיפה ליותר גבוה, וגופים אחרים, אני רואה פה 80, 70, 75.
עם כל ההשקעות הלא סחירות שלהם, אלה התוצאות.
אני אקח אותך לעוד טרנד של גם עולם מהשתלמות, גמל, פנסיה בשנתיים האחרונות מאוד חזק, פתיחת המסלול העוקב מדד, S&P 500. נראה לי, אתה יודע, יש הרבה מחקרים, הרבה מדברים על זה שקשה לנצח את S&P 500, מסלול ככה נקרא לו משוכלל, עם הרבה כסף שנכנס אליו. קודם כל, מה דעתך?
אחד, זה השתלב גם עם קצת בריחה מישראל, מפוזיציה ישראלית לאור מה שקרה בשנה שעברה עוד לפני המלחמה. כל העניין הזה, אבל צריך לזכור דבר אחד על ה-S&P. אחד, זה 100% מניות, ומעטים הם האנשים שמתאימים להם מסלולים חוץ מצעירים מאוד, שגם עמידים באופן נפשי, שמתאים להם פוזיציה של 100% מניות. זה יושב רק על ארצות הברית, והיום צריך לזכור שב-S&P, 30% מהמדד זה 7 המפלצות. זה נכון שזה היה מצוין בשנים האחרונות, אבל צריך לזכור שהתלות הזאת קיימת, ואין לך פוזיציה לא בישראל ולא באירופה ולא שאר הדברים. אז במובן הזה, לכן זה לא מתאים לכל אחד, אבל זה מסלול לגיטימי לחלוט.
בתור, אתה יודע, מי שבאמת נושא דגל להשקעה אקטיבית ואנליזה, ואנחנו מאמינים באמת בלבחור מניות, בסוף יש פה איזשהו טרנד מקביל, של בוא נשים את הכסף במדד, בסוף יהיה מאוד קשה לנצח אותו, גם אתם אגב פתחתם מסלולים עוקבים כאלה, כן? בקרנות הנאמנות, גם בהשתלמות או...
בהשתלמות יש את ה-S&P, מעבר לזה לא חושב שיש לנו...
אוקיי, אז אתה יודע, הוויכוח הזה, האקטיבי מול הפסיבי, אתה הרי חזק בצד האקטיבי?
לא, אז בוא נגיד כך, כל בתי ההשקעות הרצינים בחול, ובסוף גם בארץ, לא יכולים... היו להתעלם מהעולם הפסיבי, שהלך ותפח בממדים שלו היחסיים בשווקים. אנחנו גם לא הולכים עם ראש בקיר, וכשמישהו נכנסו לתחום הזה, עם צוות רציני, מנהל אותו אסף קלמן, שהיה מנהל השקעות הראשי של התחום הפסיבי בפסגות 10 שנים, ועם צוות שלם, ומערך השיווק של הקרנות מול היועצים בבנקים, מפיץ אותו, ואנחנו נכנסים עם מגוון מוצרים, חיפשנו גם ייחודיות, אז יש לנו שטאפ שעשינו עם אינדקס ו-AI21 על מכשירים, כזה קרנות AI, לא, בתחום הסמיקונדקטורס, בתחום הטכנולוגיות המזון, בתחום הסייבר וכולי, אנחנו בשטאפ ייחודי עם הבורסה לניירות ערך, תעודות עוקבות או קרנות מחכות על טלבונד 100 וטלבונד 100 שקלי, אנחנו הוצאנו לשוק בשטאפ עם הבורסה שהיא מנהלת המדד, ואנחנו מכניסים עוד ועוד מוצרים, כי זה שוק היום יותר גדול מהניהול האקטיבי.
כן.
אז אנחנו כן לוקחים את, כמו שאתה יודע, אני מניח, גם יצרנו קרן כספית, לא חיפשנו להיות שם כשזה סיבסוד out of pocket, אנחנו לא עובדים בצורה כזאת עסקית, אבל ברגע שהשוק הפך להיות לאור הריבית הגבוהה, שוק של דמי ניהול ואחרים הקפיצו...
זה מעניין, כי אתה מדבר על סיבסוד out of pocket, וזה בעצם, אם אני מבין נכון, כל אותן קרנות כספיות, שדמי הניהול שלהם היו מתחת ל-0.1%, שזה פחות מדמי ההפצה שהן נכון. צריכות לשלם
נכון.
בעצם.
נכון.
אני רק אסביר, בעצם אני קונה קרן כספית כלשהי, שדמי הניהול שלה היא 0.05, לדוגמה, אני קונה את זה דרך הבנק, הקרן עצמה שקניתי צריכה לשלם לבנק 0.1% מהסכום שקניתי, אבל היא גובה ממני 0.05, כלומר היא הפסדית. במצב כזה היה ברור שקרנות כספיות יבואו לעלות את הדמי ניהול ברגע שהם יוכלו. עכשיו, הפרקטיקה הזאת של לבוא ודמי ניהול, אתה יודע, בוא נעשה כמה שיותר נמוך, נתפוס את הכסף, נכניס אנשים, ובהזדמנות הראשונה נעלה דמי ניהול, זה פרקטיקה של שוק ההון הישראלי.
זה נכון, זה נכון, לצערי זה בשוק הישראלי זה נפוץ, יש כמה גופים שעושים את זה יותר מאחרים, אנחנו לא הצטרפנו למודל הזה, וכאמור אנחנו עכשיו השקנו את זה כשאנחנו לא חייבים לסבסד את זה, ועדיין אנחנו בדמי ניהול של 0.12, שזה ממש
כן.
מתן נמוכים ביותר אחרי העלאות שכולם ביצעו.
אז אם אני אחזור רגע באמת למחכה מדד, אז אנחנו רואים יותר ויותר אנשים נכנסים, יש בזה גם, לא יודע מה, סכנות שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, מעבר למה שאתה אומר באמת על, אוקיי, זה 100% מנייתי, אבל חוץ מזה, לטרנד הזה,
זה מנייתי, זה דולרי, זה ארצות הברית בלבד, צריך לזכור עדיין שהעמית הישראלי, צורך בשקלים. זה נכון שיש שרשור ותמסורת משמעותית בין דולר לבין אינפלציה בארץ, אבל עדיין זה סדר גודל של 40%, ואתה, כשאתה צמוד לדולר, אם במקרה הדולר נחלש, אז אתה פתאום עם פחות במונחים שקליים בארץ.
כן.
אז זה גם שיקול נוסף שצריך לקחת בחשבון, לכן בראייה שלי זה מתאים אולי 10% מהאוכלוסייה ולא יותר.
ונראה לי שאנחנו רואים לאט לאט יותר נכנסים לזה.
תראה, זה כל עוד, תוסיף לזה שה-S&P תנהג הכי טוב, אז בארץ קונים את מה שעלה.
אתה אומר, אם נראה שנה, שנתיים פתאום שה-S&P מתנדנד, אולי נתחיל לראות דברים יוצאים משם.
בטח אם זה יהיה יחסית למסלולים רגילים וזה, אז אתה תראה את זה כך. זה יכול להיות דרך השקל דולר, כל דבר מסוג הזה.
ראינו לאחרונה את בתי השקעות כמו מור, אינפיניטי, נכנסים גם הן לעולם הפנסיה, כלומר לחיסכון הפנסיוני ארוך הטווח, תכלס אתם לא שם, למה בעצם?
תראה, התלבטנו במכרז האחרון שהאוצר הוציא, שאז שהם התווספו, לפני שנתיים וחצי בערך, האם לעשות את זה, והיו לנו פרוס וקונס, ובסופו של דבר הגענו מסקנה שזה לא ענף, אנחנו, מטרתנו זה להיות בית השקעות ועסק הוגן, שמרוויח באוגנות, ותמיד עם דמי ניהול שלא חייבים להיות העיקרים ביותר, ולא מקפיצים אותם, ולא דברים מהסוג הזה, אבל בנסיבות העניין לא ראינו היגיון עסקי, למעט העניין שצבירת כספים יכולה להיות לפחות כמו הכספיות. כסף שמציף אותך, אבל היכולת בתחום הזה להרוויח, זה הרבה שנים אתה קודם מפסיד לפני שאתה מתחיל להרוויח.
כן, אז בעצם גופים אחרים שנכנסו, ובשנים האחרונות יותר ויותר גופים נכנסו לעולם הפנסיה, אתה אומר, הם לוקחים בחשבון שבשנים הראשונות הם הפסדים, אבל זה אולי כדי לצבור לקוחות, לצבור כספים.
תראה, יכול להיות שיש כאלה שאומרים לעצמם, אני אקפיץ זמן ניהול מתישהו, הרי ההתחייבות שלך במסגרת מכרז הפנסיית ברירת מחדל הייתה לעשר שנים.
נכון.
אז אחרי עשר שנים, אם מישהו לקח בביזנס פלן שלו, שהוא מעלה לכולם מחירים או דברים מהסוג הזה, אז איך אומרים, זה עניין שלו ואני מאחל לו הצלחה. השוק מאוד מאוד תחרותי וקשה לעשות את זה, אבל אם מישהו אומר עוד שבע שנים, זה מה שאני אעשה, אנחנו לא עובדים ככה.
יש עוד שאלה אחת על האם דיברנו מקודם על המחכה מדד, יש איזה חשש שאולי זה נוגס מאוד בחלק האקטיבי, ואז זה מבטל איזושהי דיפרנציאציה, איזושהי הבדל בין בתי ההשקעות, כי בסוף הכל מחכה מדד, אז כבר מה ההבדל?
זה תמיד שאלה אמיתית, אבל כמו שאמרתי, אני סבור שזה לא מתאים ליותר מ10% מהכסף. לרוב האוכלוסייה, לא הייתי מציע, בעולם תיקי השקעות, תיק ממוצע נמצא ב30-40% מניות. בעולם הגמל הרגיל, כמו שאתה יודע, אז הנה, אנחנו, שהכל שכיר, אנחנו ב46%, יש כאלה האחרים שדוחפים לך עוד 10-15% דרך האקוויטי הלא שכיר, וכך מביאים אותך ל-55-60. 100% מניות זה פוזיציה לא מתאימה לרוב האוכלוסייה.
כן, יותר אולי
לצעירים בהייטק, אולי כן.
שיש טווח השקעה יותר ארוך.
בדיוק.
בוא נדבר אגב השקעה על 2024, שנה, אתה יודע, אחרי שעברנו את 2023, שהתחילה עם רפורמה / מהפכה משפטית, נגמרה לצערנו במלחמה שעדיין ממשיכה, איך אנחנו צופים את 2024 בשוק המקומי? אתם, שוב, הסתכלתי למשל, הרבה מהפוזיציות שלכם עכשיו הם בחול, בטח במניות, השוק פה מעניין, אנחנו מחכים שזה יעבור, ואז אולי נחזור לפה.
תראה, להבדיל מקולות שנשמעו, ששמעתי שמדברים על כמה השוק הישראלי זול, אני לא רואה את זה כך. גם ההשוואת תיעוט היחסית שעושים בין הבורסה האמריקאית, הבורסה הישראלית בטעות יסודה, בבורסה הישראלית אין כמעט הייטק. במשקלים, במדדים, מכיוון שבכלכלה הישראלית, או יותר כמובן בבורסה הישראלית, לא יודע אם ראיתם, יצא לך לראות, יש פרסומת ממומנת שהבורסה לניירות ערך, כותבת, גיל שווד, עכשיו זה הזמן לחזור הביתה, תהיה פטריוט או משהו בסגנון הזה. אבל כמו שאנחנו יודעים, ההייטק הישראלי ברובו המכריע דילג על הבורסה הישראלית, והלך ישירות לנזק ולא הסכים לרשם גם דואלית. גם המנכ״ל שנייס בזמן המהפכה בתחילתה, איים כבר מאוד שאוטוטו הוא הולך להימחק מהבורסה הישראלית. אז בהיעדר החלק הזה בישראל, אז הייטק בבורסה הישראלית כמעט ולא קיים, ומה שהריץ את ה-S&P למעלה זה שבע, זה אפילו לא ההייטק הכללי, זה שבע המפלצות של ההייטק. לכן תנטרל את זה מתוך הביצועים של השוק האמריקאי, הוא לא עשה יותר מאזור 10% גם שנה שעברה. אז כל ההשוואתיות הזאת היא בטעות יסודה להערכתי, אני גם חושב שמה שקורה במלחמה הזאת, כמו שאנחנו יודעים, אף אחד לא יודע איך היא תסתיים, לא בעזה עדיין, אפילו, ובטח לא בצפון. הכלכלה הישראלית, זה בשום אופן לא כמו מה שחלק נטו לחשוב שזה סיבוב מורחב. בסוף הסיבוב תמיד היה פרוספריטי, הסיבובים הקודמים.
כן.
זה מקום אחר לחלוטין היום. אנחנו מדברים פה על אחד, על מלחמה בהיקפים בליגה אחרת לחלוטין, בעלויות מטורפות לכלכלה, המלחמה עצמה, וגם על האחר מכן, לעשור הקרוב, התקציב הביטחון יגדל בלפחות 20 מיליארד בשנה. ולא על פנסיות, אלא על הגדלת מסגרות וטנקים ומטוסים ומסוקים ותחמושת שפה התגלה כבעיה, כעקב אכילס ועוד כל מיני דברים כאלה. לכן, וכמובן יש את הסוגיה הגיאו-אסטרטגית, גם אם יהיה הסכם עם סעודיה, בוא נראה שנגיע ל... עדיין יש לחצים גדולים מכל הכיוונים על ישראל, הסיפור של המדינה הפלסטינאית המתעוררת, בנסיבות שנוצרו עכשיו, והחמאס ששולט למעשה אמיתית בנשמות או בנפשות, גם ביהודה ושומרון. אז כל הסיטואציה הגיאופוליטית, אני גם לא רואה אותה פשוטה קדימה, וזה בלי שהמלחמה מסתבכת בענק. לכן אני אומר, מוקדם לדבר על ישראל וגם אין סיבות, כי זה מוקד של פרוספריטי.
וגם אתה אומר, אם אני מבין, לא, כל מה שקורה פה לא, עדיין השוק הוא לא זול, באמת בניגוד למה שאנחנו שומעים הרבה פעמים.
לחלוטין לא זול במיוחד, ועוד פעם, ההשוואה הנכונה זה לארצות הברית מקולפת, מדבר ראשון משבע המפלצות, וגם במשקל ההייטק, מכיוון שהם דילגו על הבורסה הישראלית, אז המשקל פה הוא נמוך, וההייטק זה עדיין כוח מניע בעולם הכלכלי בכלל, שים את שבע המפלצות בצד. אז לכן אני אומר, במדדים עצמם ומה, והעצה שיש פה בשוק, אני לא חושב שיש פה איזה, בוא נגיד, זה בטח לא יקר, אבל אין פה שום מציאות על הרצפה.
אוקיי, מסר משהו לסיום.
צריך לעבוד קשה, אין פה קיצורים וקיצורי דרך. פשוט לעבוד קשה באנליזה, בשירות, כמו שאתה יודע, אנחנו מקווים שהשנה, 10 שנים ברציפות, אנחנו מקום ראשון בעולם הגמל והשתנות בשירות, באיכות ומצוינות השירות בסקר של האוצר. אנחנו מנסים לתת ללקוחות גם ביצועים מצטיינים לאור זמן, בלי מריחות של שירוחים, וגם את השירות הכי טוב, וכך נקווה שנצליח להמשיך.
בלי קיצורי דרך. תודה רבה, היה מעניין.
תודה.
איך היה לכם הפרק הזה? קודם כל, תודה רבה שהזנתם והקדשתם את הזמן. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים לשתף עם חבר, עם חברה, ואולי גם הם ייהנו, יאהבו ויצמחו. ואם אתם ממש אוהבים את הפודקאסט ואת התוכן שאנחנו מביאים כאן, אתם יכולים להיכנס לספוטיפיי, לאפל פודקאסט, לכל אפליקציה שאתם שומעים בה את הפודקאסט, ולתת 5 כוכבים. זה עוזר לנו ויעזור בעצם לעוד קהלים להיחשף לתוכן ולמידע שאנחנו מנסים להנגיש פה. אז שוב, תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.